יש כנראה מספר גדול של אנשים שמעולם לא פגש את הלמה. אפשר שירימו ביד רגע. אתם כולכם הגעתם לכאן כנראה בהמלצה של מישהו שכן פגש אותם. מישהו שסיפר לכם על מורה מיוחדת מאוד. מישהו שהוא רצה שאתם תכירו. וזאת מנחה המורה שלהם שהם כל כך מעריצים ועובדים, שעזבה קריירה מסבסדת, תארים גבוהים בתחום המדעים המדויקים לטובת דרך רוחנית. אחרי שהיא למדה ותרגלה אותה, היא שאפה בכל ליבה ומעודה להנחיל לאחרים, וזה מה שהיא עושה כבר 15 שנה בארץ שלנו ובזכתנו. עכשיו אם תן לכם מגיעים מקבוצות חינוך, חלקם מכיר ונפגש עם הלמה במהלך הלימוד הרציף שלו בארץ מתחילת שנות ה-2000, ואני ציפה לרצית הרוב לפני 3.5 שנים. יכולים עד על הרצית? תלמידים, מורים, אוקיי. מבין אלה, יש רבים שרואים לדמות אהובה ויתרה, שמלווה אותם בנאמנות בדרכם הרוחנית, ושאליה הם מתמסרים תוך הכרת תודה גדולה והבנה עמוקה של מי היא בחיים שלהם. ויש תלמידים רבים שהצטרפו ללימוד בסמינריות השונות במהלך השנים שהלמה שהתה בעברית הקדוש שלה, ושמעו עליה ממוריהם, וכמובן התנסו בלימוד המדהים שהיא ללא לאות בהתמדה וברציפות לימדה, תרגמה והפיצה לנו באתר. הכל זמין, הכל חינם, ללא תמורה, ללא תועלת אישית, רק קחו. בנדיבות אינסוף, רק קחו. להרבה מאיתנו המפגש עם הלמה והלימוד נותן משמעות לחיים. זה כל כך היה ברור שקשום בזדה התעופה, כשאנשים שאפילו לא פגשו אותה בעבר התרגשו בעוצמות כל כך גדולות. מה זאת אומרת משמעות? כל אחד יודע עמוק בלב איך חייו נראו לפני המפגש עם הלמה ועם הלימוד לעומת איך הם נראים היום. עוצמת המשמעות משתנה מאדם לאדם, אך ההזדמנות לשמוע מפי מורה כל כך מיוחדת שעשתה דרך רוחנית מדהימה והגיעה להישגים גבוהים ויכולה לשמש לכולנו אות ומופת, שיכולה ללמד את כולנו איך לצאת מכל סבל שיש בחיינו, מהווה לכולנו הבטחה. יכול להיות לנו טוב אם נלמד כיצד לייצר את הטוב הזה, ויש מי שתלמד אותנו. יש מי שמקדישה את כל חייה למטרה הזו, שבחמלה, באהבה ובמסירות ולא כל תמורה מוכנה להדריך אותנו איך ליצור אושר וטוב בחיינו ובחיי כל הברואים עולמנו. כך שלמה דבורה מהווה לכולנו הבטחה. הבטחה שיש דרך אחרת לחיות את חיינו. יש דרך לסיום סבל, ויש מקום אחר, נפלא ומענג, שאליו ניתן להגיע, ושאליו ניתן יהיה להביא גם את כל הברואים. יש טעם ומטרה מוסדבית לחיינו, יש לנו אפשרות. היא מסמלת עבורנו את הגאולה, והיא מנתבת אותנו לשם. היא המגדלור שלנו, יציבה, איתנה, נמצאת בנאמנות בכל מזג אוויר, בכל הסערות, בכל המכשולים, מאירה לנו את הדרך ומשרה עלינו לביטחון. אני מתרגשת ומאושרת להזמין את עם דבורה להתאמץ.
שלום לכם כולכם. הרבה הרבה פנים מוכרות, הרבה פנים חדשות. שמחה גדולה גדולה בשבילנו, אריה ואני, לבוא להתחבר אליכם שוב אחרי השנים שנעדרנו. נהדרנו, אבל לא ממש נהדרנו, כמובן. כי כל הזמן הייתם איתנו, והרגשנו אתכם כל הזמן. לפעמים כל כך חזק שאי אפשר היה לעשות את המדיטציה. לא ברצינות. היו אנשים שבאו לבקר שם בדיימונד מאונטן, לתת תמיכה ושירות. במיוחד לקראת הסוף, כשכבר הייתה התרגשות גדולה לקראת היציאה מהריטריט. אני חושבת שלאה הייתה הראשונה שנפגשה איתי. הייתה לנו פגישה והקדמתי את הפגישה, כי אני לא יכולתי לעשות מדיטציה, אני הרגשתי את הגלים שלנו. וזה חזר, אחר כך באו עוד אנשים וזה חזר לעצמי. אז כן, אז הייתם איתנו כל הזמן. והרטריט היה לנו נפלא ומדהים, והוא היה ביחד איתכם, באמת. כי בשלב מסוים מבינים שאנחנו כבר לא נפרדים. זה לא שהיינו קודם נפרדים ועכשיו כבר לא, רק ההבנה חדרה. אף פעם לא היינו נפרדים, אבל עכשיו זה מוחשי וברור, וזה המנוע שמניע אותנו. הרבה מכם, כמעט כולכם אני חושבת, השתתפתם בצורה כזאת או אחרת לעזור במבצע המדהים הזה של הריטריט. וכמובן יצרתם פה סנגה שאני חושבת אין כמותה בעולם. ממש מדהימה. ואני הולכת להביך אתכם במשך השיעורים הקרובים וגם אחרי זה. אני אביא חלק גדול מכם בזה שאני אמנה את כל הדברים שעשיתם, ואני מקווה שיהיה לכם סבלנות ושמחה לשמוע את כל הדברים שאתם וחברכם ואנחנו עשינו ביחד. וכשחשבתי על הביקור הזה, שהוא ביקור מקדים לאלימות שיבוא בסתיו וימשך, אני מקווה, כמה שנים טובות, חשוב קודם לפגוש אתכם ולהתחבר שוב ולתת יותר מושג מה מצפה לכם, מה מצפה לנו, לראות מה מצפה לנו, עוד לא ראינו. רציתי גם לתת לימוד כאן, עוד לפני שיורדים לערבה. וחשבתי מה הנושא שמתאים, וחשבתי על כל החסד שלכם וכל החסד של הריטריט. ואי אפשר להשאיר את החסד הזה תלוי באוויר. צריך להשקיע. צריך לצבור את הריבית על החסד הזה. כי אנחנו, כמו שאתם יודעים, חזירי חסד. אנחנו רוכבים על חסד. ובסופו של דבר אנחנו הופכים לחסד הזה. אתם יודעים, אומרים על הבודה, אלה מכם שעשו את קורסי סייה מספר 4, אומרים על הבודה, זה שנהיה אמיתי, או הוא הפך לאמת, הוא מלמד אמת, יש לו פרמנה, יש לו תפיסה תקפה ונכונה לחלוטין, אבל זה לא שהוא פה ויש לו תפיסה. הוא התפיסה. הוא בלתי נפרד מהתפיסה. אז ככה אנחנו. אנחנו זה הקרמה שלנו. החסד שאנחנו עושים הופך להיות אנחנו. הוא הופך להיות ספוג בנו, בכל תא בנו, בכל נורון במוח שלנו. מי שאנחנו בעולם הופך להיות לביטוי של החסד שלנו. וכמובן של החוכמה שלנו והחמלה שלנו והאהבה שלנו וכך הלאה. ומכיוון שהחיים שלנו קצרים ואין לנו הרבה זמן, אנחנו רוצים להעצים את זה כמה שיותר. אז זה הפרק שנלמד היום. זה פרק 10 בספרו של מאסטר שנטידבה. יש מישהו שלא שמע אף פעם על מאסטר שנטידבה? וואו, בודדים, וואו, אני מאוד מתרשמת. המאסטר שנטידבה, למען הבודדים שהם חדשים, אני אגיד בשתי מילים, הוא כתב את המדריך לחיי לוחם הרוח, ולוחם הרוח זה אדם, זה אתם ואנחנו, זה אנחנו שנלחמים בנגעי רוחנו ועובדים על עצמנו, כדי להיות אנשים טובים יותר, כדי להיות אנשים טובים מאוד, כדי להיות אנשים שמסוגלים לעזור לזולת בצורה אולטימטיבית וכוללת ועמוקה. ולשם כך אנחנו צריכים להילחם במה שמפריע לנו להיות במקום הזה. ואם אנחנו עוד לא במקום הזה של סופרמן או סופרוומן שמסוגלים לעזור לכל היצורים באופן העמוק ביותר והאולטימטיבי ביותר, זה בגלל שעוד יש לנו מכשולים לזה. וכולנו נגיע לשם. אז לכם הרוח זה אותו אדם שנלחם במכשולים האלה ועובד על המכשולים האלה תוך שימוש בחוכמה כדי להגיע למקום הזה. אז מאסטר שנטידבה כתב מדריך לאנשים האלה. מי למד פרקים מתוך המדריך להולכי ברוח? וואו. אז אתם רובכם מכירים אותם. ספר נפלא ומדהים שנכתב במאה השמינית, אני חושבת. ואחרי שהוא גמר לכתוב את המדריך הנפלא הזה, בסוף הספר הוא אומר, מה אני אעשה עם החסד הזה? אז זה הפרק 10 בספרו, זה הפרק האחרון בספרו. אז אנחנו עומדים ללמוד מפי מאסטר שנטידבה איך להקדיש את החסד, למה להקדיש אותו ואיך להקדיש אותו. והוא המלך, הוא הנסיך של הבודיסטוות, והוא הכתובת הראשונה במעלה ללמוד ממנה את הדברים האלה. אבל לפני שניגש ללימוד עצמו, כאמור, אני צריכה להביך אתכם. ואולי אנחנו נתחיל עם הריטריט שלנו, שארי ואני עכשיו סיימנו. אתם בטח מאוד סקרנים איך זה היה. אז אני אגיד לכם, זה לא היה פשוט. זאת מלחמה, זה עבודה שלכם רוח. זה נכון שגם לחיות בעולם זה לא תמיד פשוט, וצריך להתמודד עם שלטונות המס ועם פקידי הבנקים ועם שוטרי התנועה וכך הלאה. ומבחינה מסוימת כל זה נחסך מאיתנו. התיישבנו לנו שם בבקתה, אין שוטרים, אין שלטונות מס, אין טלפונים, אין אינטרנט, אף אחד לא מציק לנו, אף אחד לא רוצה מאיתנו שום דבר, אף אחד לא מצלצל באמצע לילה, אף אחד לא כותב כלום. שקט. מדהים, 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 מדהים. אז כל זה הלך. מה נשאר? קוטפות אותי וקוט אותי, מה נשאר? די, נשאר המים. עם כל מה שיש בו. ועכשיו, לעומת המצב הקודם, מזה עכשיו אי אפשר לברוח. אין לאן לברוח ואי אפשר לברוח. סגרנו. השער סגור, ובמיוחד עשינו התחייבות לא לברוח. בשביל זה באנו. ועכשיו, אין ברירה אלא להסתכל על זה ולעבוד עם זה. ואז זה לא קל. זה לא קל. וזה נראה כלפי חוץ שיש פה שקט ושלווה, אבל בפנים יש קרבות ומלחמות וסערות וכל הדברים שרואים בעיתונים, שמוחצנים, עכשיו אתה רואה אותם בפנים. אז זאת עבודה. זה קשה גם פיזית, למרות שדאגתם לכל הצרכים שלנו בצורה מדהימה. קיבלנו ארוחות מלחים, ובזמן, ובשפע, ואתם והתומכים של דיימונד מאונטן באמת דאגתם לכל הצרכים הפיזיים שלנו, אבל הגוף שלנו סוחב איתו את הנגעים הרוחניים שלנו. כל נגע רוחני שיש לנו יש לו ביטוי בגוף, יש כאבים קטנים בגוף, יש אינחות בגוף. עכשיו צריך לשבת, הגוף לא כל כך רגיל לשבת, וזה האג'נדה, אין אג'נדה אחרת, רק יושבים, אין משהו אחר לעשות. אז זה קשה גם פיזית. זה קשה רגשית, כי פתאום אתה צריך להתמודד בכל מיני רגשות שהדחקת אותם ולא רצית להסתכל עליהם, והם עולים וצפים, והזיכרונות צפים, וכל מיני חשבונות שיש לנו עם אחרים צפים, ואנחנו זוכרים מה מישהו אמר לנו לפני 30 שנה ולא סלחנו להם, או מה אנחנו אמרנו למישהו לפני 40 שנה ומתחרטים על זה עכשיו, וזה כבר מאוחר קצת. אז זה קשה מבחינה רגשית. וקשה מבחינה רוחנית, כי מאוד קשה להילחם במיינד שלנו 24 שעות ביממה. אנחנו 24 שעות ביממה יושבים שם עם המיינד שלנו. זה מאוד קשה, בגלל זה המציאו אינטרנט וטלפון וקולנוע וטלוויזיה ורדיו ומה לא, כי זה קשה, אז אנשים בורחים למקומות האחרים. תאמינו לא, בשביל זה גם המציאו את שוטרי התנועה. עכשיו יש לכם להתעסק איתם, ואתם לא מסתכלים מאיפה הם באו. אולי חלקם טובים, אני מקווה. זה די הרבה זמן קשה, וזה באופן אוניברסלי לכל האנשים. היינו קבוצה של... התחלנו 39, סיימנו 31. והיינו נפגשים לפרקים. היו לנו תקופות אינטנסיביות שבהם לא נפגשנו, וישבנו בשקט כל אחד בבקתה שלו. זה ערך בין חודש לחודשיים וחצי, זה התקדם, משך הזמן התקדם במהלך הריטריט. בין הריטריטים העמוקים, היו ריטריטים שהם היו חצי סגורים. זאת אומרת, לא יצאנו מהשער, לא יצאנו מהתחום, אבל בתוך התחום נפגשנו, והיו לנו תקסים משותפים. לא דיברנו, אבל התכתבנו. אז ידענו פחות או יותר מה קורה גם אצל אחרים. אנשים שיתפו אחד את השני. וכולם עברו את אותו תהליך. כולם עברו את התהליך הזה של טיהור של נגעים, טיהור של משקעים פיזיים, רוחניים, רגשיים, כל זה. וזה הדבר המדהים ביותר שאתם יכולים לעשות עם חייכם. כי אחרי שאתם עוברים את התהליך, אז הדבר מדהים קורה כשאתם עוברים לצד השני. יש חופש שלא היה קודם. ואפילו לא יודעים, אנחנו אפילו לא יודעים עד כמה אנחנו כבולים. אתם זוכרים בלימוד שלנו, אנחנו אומרים שהסיבות לסבל שלנו, הסיבות לסמסרה, זה מה, אתם זוכרים? קרמה ונגעים, נכון? קרמה ונגעים. עכשיו שאתם משתחררים מזה קצת, אז יש שינוי, יש שינוי. בסקאלה של הסבל שלכם יש שינוי. ונולדת מידה של חופש שלא הייתה שם קודם. מידה של שמחה שלא הייתה שם קודם. מידה של יכולת לתת שלא הייתה קודם. אתם בפועל נהיים יותר מאושרים. אז זאת מתנה מדהימה שאתם הענקתם לנו בתמיכה שלכם ובטיפול שלכם. זאת קרמה מדהימה שאתם כולכם עשיתם. וכמובן התומכים האחרים שהיו שם בדיוק אמרתם. אז אני רוצה קצת להיכנס לפרטים של הדברים שאתם עשיתם. ואחר כך נדבר מה אתם תעשו עם החסד הזה שאתם עשיתם. כי ההישגים האלה הם חוזרים אליכם. לפני שאני עוברת לזה, אני רוצה להגיד לכם שריטריט של 3 שנים הוא עדיין משהו מאוד מאוד נדיר בעולם. יש אנשים היום, ואני חושבת שיותר ויותר שעושים את זה, אבל יותר ויותר זה עדיין טיפה קטנה בים. מעט מאוד אנשים זוכים להגיע לשם. אתם יודעים, כן רימפוצ'ה, למה הטיבטי שהיה לנו הראשון, הוא בא מסרמה. כמעט שאין אף אחד בסרמה שעושה בכלל ריטריט. המסורת הזאת פחות או יותר גבה, כמעט לגמרי גבה. יש יוצאים מן הכלל בודדים במסורת הגילוקפה. מסורות אחרות עדיין שומרים עליה קצת, אבל בקנה מידה גם כן קטן. גשם מייקל מספר, כשהוא הלך לריטריט שלו, של 3 שנים, הוא הלך להתייעץ עם המורים שלו בסרמה, וביקש את הצטם לריטריט, והוא אומר, זה כמו לבוא לכנסייה ולבקש שילמדו אותך להלך על מים. כן, נכון, ישו ילך על המים, אבל איך מלמדים מישהו להלך על המים? אז זה היה פחות או יותר המצב. המורים שלנו שעשו את הריטריט 10 שנים לפנינו, פחות או יותר היו חלוצים להחיות את המסורת הזאת. כמובן, עם הניסיון שלנו עכשיו, שמחזור נוסף שעשה את זה, אז כבר יש יותר ניסיון ויש יותר יכולת להדריך אחרים בדרך הזאת, שהיא מדהימה. בעצם בזה שהשתתפתם איתנו בזה, אתם זוכים לקרמה המדהימה של חידוש הנוהג הזה, וכל החסד שזה צובר לאנשים. זה מין פריצת דרך כזו בעולם, קביעה כזאת בעולם. יש דרך כזאת, ואפשר לעשות אותה, והיא יכולה להוציא מסבל. ואנשים יכולים לצאת מסבל אם הם עושים את העבודה. כי לפני שעושים את זה, אז כן, שמענו את זה. זה כתוב בכתבים. הבודה לימד את זה, הלמות מלמדים את זה, אנחנו שמענו את זה, אבל זה בגדר מישהו אמר. זה אחרת כשאתה עובר את המסלול, ואתה יכול להגיד, נכון, אתה יכול לעשות את זה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. זה דורש קצת השקעה, זה נכון. אבל איזה עוד מטרה יש ששווה להשקיע בה? בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים אחורה, ומסתכלים מה עשינו, מה היו המעשים שלנו בעולם, אנחנו נוטים להתרכז בדברים השליליים. אנחנו זוכרים את הפגיעות שפגעו בנו, את הפגיעות שאנחנו פגענו באחרים, את מה לא עבד, את המריבות, את כל הדברים האלה. אז זה נכון, יש לנו כל אחד בתודעתו, יש לנו הרבה זרעים שליליים עם מעשים שליליים שעשינו בעבר. איך אנחנו יודעים? אם מלא היה לנו, היינו כולנו מוארים כבר, והיינו באושר של מלאכים ובגן עדן. אז יש לנו זרעים שליליים, ואת אלה אכן צריך ללמוד לחסל. ושמעתם הרבה את הלימוד הזה. ויש לנו הרבה יותר זרעים שליליים מאשר זרעים חיוביים. זה המצב שלנו בסמסרה. בסמסרה, בגלל הקרמה שצברנו עד עכשיו, והנגעים שיש לנו, והאנוכיות שאנחנו מורגלים בה כל כך, אז אנחנו צוברים כל הזמן עוד זרעים שליליים. והמחשבות להיטיב עם הזולת, גם אצל המתרגלים הטובים, הם אחוז קטן מכלל המחשבות שלנו. אז יש הרבה מה לטהר, ואת המעט טוב שעשינו, צריך ללמוד להעצים. צריך ללמוד להעצים במידה כזאת שבסופו של דבר זה יגבר על המטען השלילי, ונוכל להפקיע ונוכל לצאת. אז זו המטרה של הפרק שלנו. מאסטר שנטידבה, כפי שאתם רובכם יודעים, הוא היה בן מלך. הוא חי לפני כ-1300 שנה. בגיל מאוד צעיר, כילד, הוא פגש את מנג'ושרי, שהוא הבודה של החוכמה, או הבודיסטטווה של החוכמה, תלוי איפה מדברים. והוא נמשך אליו, הוא ראה בו מורה שלו, שזה כבר חסד מדהים, שאתה פוגש את המורה שלך בדמות מלאך כבר. אבל אביו המלך רצה יורש עצר, והיה עליו לחץ לרשת את כס המלוכה. ולילה לפני יום ההחדרה שלו היה לחלום, הוא ראה את מנג'ושרי יושב על כס המלך. ובמסורת הבודיסטית, אדם אף פעם לא יושב על הכס של הלמה שלו, של המורה שלו. אז הוא נלקח את זה כסימן שהוא צריך לעזוב, הוא לא צריך להיות מלך, והוא ברח. וזה סיפור שחוזר על עצמו הרבה במסורת הבודיסטית, למשל, לא רק הבודיסטית, במסורות רוחניות. מישהו שנולד לתוך שפע, לתוך תנאים טובים, ויש לו יכולת ללמוד ולהתקדם, ויש הבלחה שמואסת בחיים הסמסרים. אצל הבודה זה אותו סיפור. הוא מואס בשפע שהמלוכה מציעה, ובתקופה ההיא מלך היה לו הכל, הוא מאס בזה, הוא רצה להיות נזיר. והוא ברח והוא נהיה נזיר. הוא הגיע לחיות במנזר, הוא היה מבריק ביותר, הוא היה מתרגל טנטרי בסתר. הוא תרגל בסתר, האחרים לא הבינו מה קורה איתו, יצא לו שם רע במנזר כבטלן, חיפשו להיפטר ממנו, חיפשו דרך להיפטר ממנו, סידרו שהוא ייתן הרצאה, וסידרו לו כס גבוה מדי, משהו כמו זה, אבל בלי מדרגות, אולי עוד יותר גבוה. הוא הצליח בכוחותיו להתיישב שם, ונתן כהרצאה את הספר המדריך לחיי לוחם הרוח, והקהל היה המום, כי הוא נחשב כלא יוצלח ובטלן. ובסוף ההרצאה הוא התחיל להתופף, ופרק 9, הנזירים שהיו להם כוחות אלחושיים הצליחו לשמוע בעודו מעופף, והיו אחרים שהיו להם כוחות אלחושיים עוד יותר חזקים, והם שמעו גם את פרק 10. אז זה הפרק שאנחנו מקבלים. הוא פרק מדהים ונפלא בספר, והוא כולו כאמור מלמד איך להעצים את הזרעים הטובים שלנו, איך לתת את הקרמה הטובה שצברנו מיד כשעשינו אותה, כדי לגרום לה לגדול יותר ויותר. אז אנחנו נתחיל לקרוא בפרק, נתחיל לקרוא בפסוקים, ואני ביקשתי מהמורים הנפלאים שיש בסנגה הזאת, במספרם עוד יותר ממספר הפסוקים בפרק הזה, שזה משהו מדהים ביותר, ואנחנו נעבור עוד מעט לקרוא אותם. לפני זה אנחנו צריכים לעשות את הדרך המסורתית לקבל לימוד, וזה לעשות מנדלה. אז בואו תצטרפו אליי.
פרחים הלויה, אם אצילי יבשות אהבה, וחמה ולבנה, היא הלויה, ופנינים של כל חסד אין אתה, וליבי ירחנה.
נעבור לפסוק הראשון. תודה רבה. לחיות באופן זה, זאת אומרת לחיות כמו לוחם הרוח. כמו אותו בודיסטווה שכל רצונו וכמיהתו ומשאת נפשו ולהגיע להערה כדי להיות מסוגל לעזור לברואים בצורה האולטימטיבית והעוצמתית ביותר. והדרך לעשות את זה, כאמור, זה למסור את הקרמה שלנו, להקדיש את הקרמה שלנו. אז יש כאן שני צעדים. קודם, צריך לחשוב על הדברים הטובים שעשינו. אתם לוקחים מעשה טוב שעשיתם, ואנחנו תכף נמנה הרבה, ואתם מתמקדים בו וחושבים עליו, והחשיבה הזאת על הדבר שעשיתם מגבשת אותו, מגדירה אותו, עושה אותו מוחשי וברור בתודעה שלכם. אם לא עושים את השלב הזה, זאת כזאת קרמה קצת אמורפית, קצת חסרת צורה, היא לא מוצקה מספיק. אז השלב הזה של מה שגשם מייקל אוהב לקרוא קופי מדיטיישן, לא חייבים לשתות קפה בשביל זה דרך אגב. אתם יכולים לעשות אותו בכל מצב שיש לכם רגע, הוא אוהב לעשות את זה לפני שנה, לא חייבים ללכת לישון מיד אחרי זה, אבל אפשר לעשות את זה אז. ובכל מצב שאתם יושבים רגע, אתם יכולים להרהר בדברים הנפלאים שעשיתם, להזכיר לעצמכם, ואתם יכולים לעשות את זה הרבה פעמים על אותו מעשה, אתם יכולים לצבור ריבית מאותו מעשה הרבה פעמים. אז זה השלב הראשון. ככל שאתם חושבים עליו יותר, הקרמה הזאת מתעצמת, היא נהיית יותר ויותר גדולה. והזרעים האלה לא מתיישנים אף פעם. אתם יכולים כל פעם לשמוח בזרעים האלה. והם מתעצמים, כשאתם עושים את זה הם גדלים והם מתעצמים. ואחר כך, השלב השני זה ללמוד איך לתת אותם. מפני שמה קורה אם אנחנו לא נותנים אותם? עשיתם משהו טוב, עזרתם למישהו בצורה כלשהי, גדולה או קטנה. מה שקורה לפי חוקיות של הקרמה, זה כל דבר, בסוף הדבר, יחזור אליכם. אז אם אכלתם מישהו רעב, זה יחזור אליכם בדמות ארוחה טובה בשבילכם. מישהו יגיש לכם אוכל. זה חייב לחזור, בין אם אתם עושים הקדשות כאלה, בין אם לא. מתי? אנחנו לא יודעים, זה יכול לקחת הרבה זמן. נו, ואז מה? אז כאילו נתתם, קיבלתם, נגמר. עכשיו אתם עוד פעם באפס, עוד פעם צריך להתחיל. והקרמה הזאת התקלטה. אז צריכים ללמוד להשקיע אותה, להשקיע אותה כדי שהיא תצבור ריבית, כדי שהיא תגדל. לא להשתמש בה, אלא לתת אותה. ההשקעה זה במקום להשתמש בה, נתתי ארוחה למישהו, אני לא רוצה ארוחה חזרה. אני רוצה לתת את הקרמה הזאת שאחרים ייהנו ממנה. וזאת כל החוכמה פה בלימוד הזה. איפה תשקיעו? מה הבנק הכי טוב להשקיע את הקרמה הזאת? מאיפה שהיא באה? איך צברתם קרמה טובה? עזרתם לאנשים, עזרתם למישהו או למי שהם. אתם מחזירים את הקרמה הזאת לבנק של כל היצורים. זה הבנק הכי נפלא בעולם. כי הוא הכי גדול בעולם. אתם מוסרים את הקרמה הזאת חזרה לאנשים. אתם משקיעים אותה בעסק הזה של לעזור לאנשים אחרים. ואז היא גדלה והולכת. וזה בדיוק כמו שחקלאים שומרים חלק מהיבול שלהם, מהגרעינים שלהם, כדי לשמש זרעים לשנה הבאה, לזרוע את היבול הבא, אותו דבר כאן. אתם באופן מודע ומכוון אומרים, החלק הזה אני לא רוצה לצרוך אותו, אני רוצה להשקיע אותו. אני רוצה לגלגל אותו הלאה. אז אני רוצה לדבר על הקרמה הטובה שלכם, שאתם עשיתם. ואלו מכם שעובדים צמוד אליי, לפעמים מקבלים קצת על הראש ממני. זה ככה, אם אתם מתקרבים ללמה, אתם גם תעשו שגיאות ותקבלו על הראש. אז לא שומעים הרבה מחמאות בדרך כלל. אבל היום זו ההזדמנות שלי להביך אתכם. וכל יום אני אדבר על חלק מכם, אוקיי? ואני מקווה להגיע לכולכם. זו המזימה שלי. קבוצה הראשונה שנזכיר אותם היום, זה אנשים שהיו מעורבים באופן ישיר בריטריט שלנו, של השלוש שנים. אני רוצה לדבר על הזרעים הקרמיים שלכם. ואחר כך נלמד ממאסטר שנטידבה איפה להשקיע אותם. ואתם עשיתם קרמה מאוד מאוד מדהימה לפני הריטריט, בזמן הריטריט, אחרי הריטריט. אז אני רוצה לדבר עליה, למצק אותה, להמחיש אותה, לתת לה צורה, לתת לה נפח, משקל. כי אמרנו, עצם זה שאנחנו מגבשים אותה, אנחנו מגדילים אותה. אנחנו מגבשים בתודעתנו את הבקצ'ק, את הזרע הקרמי, שהוא יושב בצ'קרת הלב שלנו, ואז הזרע הזה יגדל. אז אנחנו נתחיל עוד לפני הריטריט. לפני הריטריט לא הייתה בקתת ריטריט, ואחר כך הייתה בקתת ריטריט. בקתה מספר 19, זה איפה שעשינו את הריטריט שלנו. וקבוצה גדולה מכם עזרה בהקמת הבקתה הזאת. נתחיל מאילן קציר. אתם יודעים, אילן וגליה, אני חושב שהייתה לנו היכרות מאוד קצרה איתם לפני הריטריט, מאוד קצרה ושטחית אפילו. האמת היא, אני לא יודעת מאיפה הם באו. אבל יום אחד הם הופיעו, ואילן אמר, אנחנו נקים פה בקתה. וזהו, והם המשיכו לעבור, באו שוב ושוב לדיימון מאונטן, עזבו את העניינים שלהם, באו עם הקרוון שלהם, גרו שם במדבר, בתנאים שאלה מכם שהיו שם, והרבה מכם היו שם, יודעים שהם לא תנאים קלים. הטבע שם הוא לא מסביר פנים במיוחד, האקלים לא מסביר פנים במיוחד. אמרו, אנחנו נדאג שתהיה לכם פה בקתה. אז אילן ריכז את המאמץ הזה, אבל הוא לא עשה את זה לבד. הרבה אנשים עזרו איתו. אני אקריא מהר את השמות שלכם. גליה כמובן. אנחנו נמחא כפיים בסוף כדי שנוכל לסיים היום את הערב הזה. לוסן קונצ'וק. מירלה. רז ידין. לאה רוני. דורית גולדמן. יעל ישרם וארנון קרמי. אורית וסקוט וצק באו לעזור לנו, ספי רדושצקי, ליאור איילון, מירי קליידר, רונית שושן, לימור פלק, צביה, אריאלה אורפז, דליה קספי, רון לוי, יפה גוז, מלכה בן בסד, גיל עזיב, אילן ידין, בני גולדמן, אסף, פילה ועדן בוקיש, רויטל, מרי ספיישר, והייתה גם יאנה שבאה מגרמניה. בניתם לנו בקתה לתפארת, היא הבקתה המפוארת ביותר בכל האמת. אנחנו היינו מפונקים ביותר מכולם. לנו היה אסליים מים זורמים, ורק למדנו בהמשך הריטריט כמה זה היה חשוב. זה לא מיד ההתחלה היה ברור, אבל כל האחרים קיבלו תולעים, חוץ מאיתנו. כי מסתבר שיש חוכמה מאחורי השירותים האחרים. לא נהגו כל כך בחוכמה שם, והיו בעיות. לנו לא. לא נתתם לנו שום תירוץ לא לעשות את העבודה, אני אגיד ככה. הייתה לנו בקשה מדהימה, תנאים מדהימים, שיכולנו לעשות בהם את העבודה. אוקיי, עכשיו יש בקטה, עכשיו מה? עכשיו צריך להיכנס לבקטה. שזה צריך למכור את הבית שהיה לנו בניו ג'רזי, צריך לפנות את הבית הזה. אנחנו חיינו 40 שנה בסמסרה, גידלנו משפחה, 40 שנה מאז שחתנו. צברנו הרבה נכסים, היה לנו הרבה שנות עבודה. אני כבר ראיתי, כל בית שנכנסים פותחים מגירות, יש המון דברים שאף אחד לא צריך. אז ככה היה גם אצלנו, המון דברים שאף אחד לא צריך. היה צריך להרוז את כל זה, להיפטר מכל זה, לנקות את כל זה. אבל אני במשך שנים לפני כן, הייתי כל הזמן על הקו לארץ, אני אף פעם לא דאגתי לבית, אף פעם לא פיניתי מגירות ומדפים וכך הלאה. פתאום צריך למסור את הבית, צריך לפנות אותו, צריך להרוז אותו, צריך להחליט מה הולך, מה לא הולך, צריך להעביר את כל זה לדיימון מאונטן, לאריזונה. לא היינו יכולים לעשות את זה בזמן שעמד ברשותנו, אלמלא העזרה המדהימה שקיבלנו, מהאנשים שהיו מסורים לנו לכל אורך הדרך, הם עזרו לנו לצאת מניו ג'רזי, הם אחר כך עזרו לנו לצאת מדיימון מאונטן, כי לא היינו יוצאים משם ולא היינו מגיעים לפה בלי העזרה שלהם. אז אני רוצה לדבר עליכם קצת. ואני בטח לא אוכל למנות את כל הדברים המדהימים שעשיתם, אבל חלק. קונצ'וק אז היה לירן, וזמן קצר אחרי שהוא הגיע ללימוד, הוא הסתכל באתר המסכן שאני בכוחותיי הדלים ניסיתי להתמודד איתו. הוא אמר, בואו נקים אתר נורמלי, שאנשים יוכלו לגשת אליו בנוחות ולנווט בו כמו שצריך, ושיהיה לו גם צורה. והוא הוציא את הכסף מכיסו, ושכר מישהו שיעשה עיצוב לאתר, והתחיל את האתר. היום, לפי הסטטיסטיקות שקיבלתי, יש קרוב למיליון דפים שהורדו מהאתר הזה. מ-95 מדינות בעולם. כמובן, הרוב הגדול מישראל. זה חסד מדהים. לאפשר את הדרמה בצורה כזאת לקבוצה כל כך גדולה של אנשים. יותר מאוחר הוא נהיה נזיר. הוא עזב את הדירה הנוחה שהייתה לו, את העבודה הנוחה והמכניסה שהייתה לו. ויתר על כל פרטיות כדי לדאוג למורים שלו ולסנגה שלו. ואני חושבת שהצלת הרבה חיים בעבודה שלך. ההופעה שלך השתנתה, הפנים שלך השתנו, ומאז נהיית נזיר והתנהגת בצורה מדהימה ומופתית. מופת לנו ולכם. ועשית דברים מדהימים ונפלאים. כך שעוד לפני הריטריט צברת קרמה אינטנסיבית מאוד, עמוקה מאוד, טובה מאוד, עם הרבה עבודה קשה, הרבה הקרבה, הרבה ויתור, הרבה תפנית. למדת לחיות על כלום. ועשית עבודה מדהימה. את כל הכסף שהיה לך הקדשת לסנגה בעצם. ואז אמרת, לא רק זה, אלא אני גם משרת אתכם כל רגע ורגע בחיי. לא רק בכספי, אלא גם בגופי, ובזמן החיים היקר שיש לי. וכשאתה שם את עצמך במקום כזה שבו אתה נהיה משרת לאחרים, אתה יכול לצפות לקבל הרבה טענות, הרבה תלונות, יהיה הרבה ביקורת. כשאתה שם את עצמך במקום מרכזי, תבוא הרבה ביקורת, לא יבואו הרבה תודות. וכל אדם שעמיד את עצמו במקום מרכזי יודע את זה. וזה צפוי לבוא, כי ככל שהחסד יותר גדול, הוא מפשיל יותר מהר קרמות כאלה, הוא מושך כוחות מאוד חזקים. טוב, אז עכשיו נכנסנו לריטריט. במהלך הריטריט, אתם, הסנגה, עשיתם שיירה של מלאכים מעופפים, אנשים שבאו לתמוך בנו, לסייע לנו, לבשל לנו, לתמוך בתומכים הקבועים של דיימון מאונטן. מי שריכז את המאמץ הזה היה אילן קציר. (מחיאות כפיים) הוא הדריך את האנשים שבאים, אני לא יודעת, בטח הסברת להם את הגיאוגרפיה, את הטופוגרפיה, באיזה חנויות כן להיכנס, איפה לא להיכנס, איפה משיגים מה. 48 אנשים באו לתמוך בנו בזמן השירות שלנו בריטריט. חלק גדול מהם באו יותר מפעם אחת. ובמצטבר, חלק מכם שהייתם כמה חודשים בדיימון מאונטן במהלך הריטריט שלנו. אני אקריא את השמות שלכם מהר, ובסוף נמחה לכולנו כף. לוסן קונצ'וק, ספי רבשצקי, נילי זומר, לאה רוני, גליה קציר, אילן קציר, דורית גולדמן, לימור פלג, איילת אור, שרי גדות, ליאור השבי, דודו גולן, נדב חבצלת, מיכל גלילי, ענת פיל, רזי עדין, מרים עמיאל, גדי עמיאל, יעל פלר, ג'קי סררו, רונית ויזנברג, רונית שושן, אריאלה אורפז, תמי קרמי, שרו גלפז, גילה זיו, לולי אמירי, יובל גלילי, מירי קליידר, מיכל אורפז, אלדה ציפריס, חיים ועידו אמרם, מור שמגר, נטליה, קלוד, גיל טיברגר, אתי דרי, יהודי צ'אט, סרינה הנגבי, קטרין רצוני, דפנה קראוס, אורי בדר, הילה חכימי, נומי סער, נטלי קאץ, אירית קריגר, נילי בלומנקרן, ספי גלילי, אסתר סעד, איתי ריכטר. תודה רבה לכם. אנחנו כמעט שלא היינו צריכים לבשל כלום ברטריט הזה, הכל היה מוכן. זה חסך זמן ניכר שבו יכולנו לעשות תרגול. ואם אתם זוכרים את מה שאנחנו עשינו ברטריט, אתם צריכים גם לזכור את מה שהתומכים עשו בשבילנו ברטריט. כמובן גם היו התומכים של דיימון מאונטן, הם כבר שמעו את התודה שלנו. ואני חושבת שהמשימות שלכם לא היו יותר קלות מאלו שלנו. ולא פחות חשובות. ומבחינה קרמית, זאת קרמה משותפת. אנחנו לא היינו יכולים לעשות את שעשינו בלי מה שאתם עשיתם ולהפך. ואתם לקחתם אחריות עלינו, דאגתם לנו, הייתם ההורים שלנו. וזה היה כמו קסם, היה מדהים. אז כולכם, בבקשה, אל תבזבזו את הזרעים האלה, השקיעו אותם. במשך מספר שבועות אולי, שבו כל יום והקדישו להם מחשבה וגבשו אותם בלבכם והעצימו אותם. העבודה שעשיתם, התמיכה שעשיתם, השירות שעשיתם, אתם הבאתם מופת שם לכל מי שבא לדיימון מאונטן. אנשים לא הבינו איך באה קבוצה כזאת, משלמים אלפי דולרים לבוא בטיסה מישראל לארצות הברית כדי לבשל כמה שבועות. מה זה, לא כל השבועות, אתם פעם בשבוע או פעם בשבועיים הבאתם משהו. איזה נתינה זאת ואיזה מסירות זאת. אתם הבאתם השראה לקבוצה גדולה של אנשים. תודה רבה לכם. היו אנשים רבים ששלחו תמיכה כספית לבקתה שלנו. זאת אומרת, מיועדת לנו. כ-30 חברי סנגה לקחו חלק בתרומות לתמיכה בקניות בשבילנו. הכספים שימשו לקנות את כל הדברים שאתם לא הבאתם בסל שלכם, וזה חומרי ניקוי ופרופן וחומרי רחצה ודברים כאלה. אני אקריא את הרשימה שיש בידיי. לאה רוני, חיים אמרם, גלעד אילון, אופרה בן ציון, אסף אילה רוקיש, יעל דביר, מירה פיין, אורית גוחבה, דודו גולן, יונית גולד, דבורה יפעת, תום קידר, דליה קספי, קציר אילן, רון לוי, איילת אור, יעל פלר, רוני פרץ, יעקב פולק, איתי ריכטר, נומי סער, רונית שושן, גיל טיברגר, מגלית רומפר מידד, אלדד ציפריס, אורי צליאלי, רותי וינגרד, רונית ויזנברג, מימי וילונסקי, דורית ובני גולדמן, אריאלה אורפז, רויטל פלורמן, אורי בדר, ענת בן אלי אביב, פיליפ טור, מיכאל גרינשטיין, לוסה קונצ'וק ושירי קרמן. תודה רבה לכם. בנוסף לתמיכה שנשלחה ישירות על ידכם לדיימון מאונטן, קמו דורית גולדמן ולאה רוני וארגנו קרן זרעים של שלום. זו הייתה יוזמה שלהם שהוקמה מחוץ לעמותה במטרה לתמוך בנו בזמן הריטריט, במיוחד אם יש הוצאות לא צפויות, כמו הוצאות בריאות שהיו, שקרה גם לי וגם לאריה, שהיינו צריכים טיפול בבית חולים, והכספים שלכם מימנו את זה, ומימנו עוד דברים אחרים. כ-105 אנשים תרמו לתמיכה הזאת, בסך של 230 אלף שקלים. חלק מהכספים שתרמתם הלך לתמיכה באותם מלאכים מעופפים שהיו צריכים עזרה ברכישת כרטיס. 10 אנשים שלא נסעו בעצמם תרמו לאחרים לנסוע. ביחד גויסו 264 אלף שקלים תרומות מהסנגה על ידי 105 אנשים. אתם מדהימים. תודה רבה. אז זה הקטע של לזכור את הקרמה, ואנחנו בערבים הבאים נזכיר חסדים אחרים שעשיתם. אז עכשיו למסור את הקרמה הזאת. מכל האנשים על הפלנטה הזאת, אנחנו ניסינו, אנחנו ואתם ניסינו. אנחנו ישבנו שם ואתם עזרתם לנו. וכולנו צברנו חסד מדהים. אלה זרעים שיושבים בתודעה שלנו, והם כמו איזה פצצה גרעינית שעומדת להתפוצץ. אנחנו רק צריכים לעזור לה להתפוצץ, להעצים את החסד הזה בצורה מדהימה. אם אתם מתמקדים בחסד הזה, אם אתם זוכרים אותו, זה מה שמאיר את הזרע, זה מה שמעצים אותו. אז איך להגליש, איך להעצים? אז אמרנו לשלוח את הקרמה לאנשים אחרים. למי? מי היו האנשים שעליהם נשלח את הקרמה? האובייקט החזק ביותר שאלה, ואנחנו יכולים לשלוח את הקרמה, זה למורים שלנו. ויש לכם פה קבוצה מדהימה של מורים. אנחנו נפגוש אותם כולם כשהם יקריאו את הפסוקים. יש קבוצה מדהימה של מורים שמבטרים על זמן שיש להם במשפחה או בעבודה, או מבטרים על הכנסה במידה מסוימת, ובאים לשרת אותנו, לעזור לנו. זה נפלא נפלא להקדיש את הקרמה לחיים הארוכים של המורים שלכם. אז אתם חושבים על איזה חסד שעשיתם, מאלה שיקרנו ומאלה שעוד נקריא. לקרמה הזאת אני מקדיש שמורי או מורתי יחיו חיים ארוכים. האם זה מעריך את חייהם? האם זה אכן מעריך את חייהם? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים להבין כמובן ריקות ואיך קרמה עובדת. ואני אדבר בקיצור נמרץ. כי זה לוקח הרבה זמן להבין באופן ברור, ואלו מכם שלומדים, אז כבר אתם מקדישים לזה הרבה זמן. אז נתחיל מהריקות של המורים שלכם. המורה או המורה שעומדים לפניכם ומלמדים אתכם, הם בעצם גוש של בשר, אוסף של איברים, אוסף של צורות וצבעים. אם אתם שומעים מישהו מלמד אתכם משהו בעל חשיבות, או דברי חוכמה, או דברים שמועילים לכם, זאת הקרמה שלכם. אם אני שומעת מישהו מלמד אותי משהו חכם, זאת קרמה שלי. מה שעומד שם זה אוסף של צורות וצבעים וצלילים, וזה הכל. אני עושה מזה דברי חוכמה. אין שום דבר שבא מצד המורה. אין למורה שום חוכמה מצד עצמו. כל מה שאני רואה, כל מה שאתם רואים, אם אתם רואים מורה כזה, זה משום שאתם שרתתם מורים בעבר. ואין מקום אחר שזה ממנו בא. שרתתם מורים בעבר, עזרתם להעביר דרמה בעבר, נזרעו רשומים מנטליים בתודעה שלכם, אלה עכשיו מפשילים ואתם רוקשים מישהו שמשמיע לכם מה שביניכם מקבל את המשמעות של משהו מועיל או משהו חכם. אז זרעים הקרמים האלה לראות מישהו חכם או מורה, אתם זרעתם על ידי שירות למורים בעבר. והזרעים האלה עכשיו מתפוצצים בתודעה שלכם ואתם רואים אדם שמלמד אתכם. הזרעים האלה, הם נשתלים בעיקר על ידי הכוונה שלכם. ככל שאתם יותר מתכוונים להיות לעזר לאנשים אחרים שסביבכם, כך יותר חזקים הזרעים שנשתלים בתודעה שלכם. ככל שאתם לומדים יותר את האומנות הזאת של לתת את הקרמה שלכם, למסור אותה לאנשים קדושים אחרים, אתם זורים כמויות אדירות של קרמה טובה בתודעה שלכם, וכשזו תבשיל, אתם תפגשו את המורים האלה שוב ושוב. הם יכולים לקבל צורות שונות ומופעים שונים, אבל אתם תפגשו אותם שוב ושוב. והם ימשיכו ללמד אתכם, אותו מורה או אותו מורה, שאתם שולחים להם את הקרמה שלכם לאריכות ימים, הם ימשיכו ללמד אתכם עד שתגיעו להערה. אתם בצורה כזאת קושרים אותם אליכם. אתם מייצרים אותם בצורה כזאת, כי אין להם שום קיום אחר מלבד זה שאתם נותנים להם. אנשים לפעמים אומרים, עוד לא פגשתי מורה, עוד לא פגשתי מורה. זאת הדרך לפגוש אותם. זה לקחת את הטוב שעשיתם ולהקדיש אותו למורה, או למורים שיש לכם כבר, ואז תפגשו את המורים שלכם. עצמו עיניים. חשבו לרגע על הקרמה המדהימה שהזכרנו, ואולי על קרמה אחרת שאתם יודעים על עצמכם שעשיתם. גבשו את הקרמה בצורה בהירה בתודעה שלכם, ובלבכם אמרו, אני שולח או אני שולחת את האנרגיה הקרמית הזאת למורה או למורה שלי, למורה הלב שלי או למורת הלב שלי. או למורים אחרים שיש לי. שילחו את זה אליהם, דמיינו שאתם שולחים את זה אל תוך ליבם, כדי להאריך את חייהם, כדי שימשיכו ללמד אתכם. וזה מעשה מושלם של נתינה. דמיינו שהכוח בא מלבכם, מתוך לבכם, לא הלב הפיזי, אלא צ'קרת הלב. זו אותה נקודה שהיא במרכז החזה, קרובה לעמוד השדרה בפנים. ושם יש טיפה קטנה של גביש שקוף כמו קריסטל, ומשם יוצא אור בדולח, אור קריסטל, חסר צבע, מבורך, מברך. אתם שולחים את זה, יש גלי אור שמתפשטים מהנקודה הזאת. וכאילו שאתם לוקחים את הקרמה הזאת הנפלאה שאתם עשיתם, אתם כאילו מטילים אותה כמו אבן לתוך בריכה, ומהמקום הזה מתפשטים גלים. והגלים האלה מגיעים לליבו או לליבה של המורה שלכם ומברכים אותה. אם אתם ממשיכים לעשות את זה, אתם תראו את המורים שלכם, חוזרים אליכם שוב ושוב. יותר ויותר נשגבים, יותר ויותר קדושים, יותר ויותר מסוגלים לשרת אתכם ולהוציא אתכם מסבל. אז בואו קחו עכשיו דקה אחת ותעשו את התרגיל הזה. אני נפתח את העיניים. עכשיו אנחנו נחזור לטקסט. מה הקרמה שמאסטר שנטידבה שולח בפסוק הראשון ששמענו? זה הקרמה של כתיבת הספר. הקרמה של כתיבת הספר המדריך לחיי לוחם הרוח. הוא גומר לכתוב את הספר, ואז הוא אומר, את הקרמה הזאת אני מוסר. והוא נותן אותה לכולנו. הוא אומר, הלוואי שכל אחד ילמד לחיות כמו בודיסטווה. מי הוא בודיסטווה? מי שנותן כל רגע ורגע בחייו, כל חייו, לעזור לכל אינספור היצורים. לעולם לא פוסק, לעולם לא מהסס. כל החיים, כל רגע מהחיים, הוא שולח. הוא שולח את הקרמה הזאת לנו, הוא שלח אותה לנו, אנחנו קיבלנו אותה. אולי בגלל זה אנחנו פה. נעבור לפסוק 2.
ניתן בזכות חסד זה שפעלתי, יסיק כל יצור החי במצוקה, או שיש בגופו וברוחו חלק, או ביחס עצום של בגלל.
תודה רבה. הוא ממשיך עכשיו למסור את החסד שלו. כשאנחנו מוסרים את הקרמה הטובה שלנו, אנחנו יכולים לעשות את זה למשל בשתי צורות. אנחנו יכולים לתת אותה למישהו שנמצא בצרה כרגע, או לתת משהו מדהים ונפלא למישהו שלא נמצא בהכרח בצרה כרגע. אלה שתי צורות של אהבה, וכבר חלקכם אולי פגשתם אותם בלימוד שלנו, מייטרי וקרונה, ג'אמפה ונינג'ה. אנחנו קראנו לזה אהבה וחמלה. חמלה מחפשת לסלק סבל שיש בליבם של אנשים, ואהבה מחפשת להעניק להם כל עושר. אז זאת הבחנה שהיא לפעמים היא מטושטשת. אז כשאתם שולחים את הקרמה שלכם הטובה, אתם שולחים אותה או ככה או ככה, לעצור את הסבל של אנשים, למנוע לסלק את הסבל של אנשים, או לתת להם עושר, ואולי אפילו את העושר האולטימטיבי. אלה שתי המטרות הגדולות שלשמן אתם מקדישים את החסד שלה. הפסוק הבא.
כל עוד נודדים הם במעגל החיים, הלוואי ולעולם לא יאלצו הם לחיות בנפרד מעדנה שכזאת.
הלוואי ויזכו היצורים לחוות את העונג של בודיסטוות ברצף וללא הפוגות.
תודה רבה. אז הוא מאחל להם שהם לא יאלצו לחיות בנפרד מעדנה שכזאת, עדנה אולטימטיבית, ושתמיד יתענגו בעונג של הבודיסטוות ללא הפוגות. אז בואו נדבר לרגע על הבודיסטוות, או על האנשים שמחפשים לעשות טוב בעולם. ויש כמה סוגים ביניהם. הסוג הראשון, אלה אנשים שהם עוד לא בודיסטוות. אלה אנשים שלא חושבים יותר מדי על אנשים אחרים. הם בעיקר עסוקים בעצמם. הם בעיקר עסוקים בלגרום לעצמם עושר, לחפש את העושר ומקווים להשיג אותו. ורובנו, אם אנחנו עוד לא בודות, ואם אנחנו עוד לא בודיסטוות, אנחנו נוטים להיות כאלה רוב הזמן. ואז יש קבוצה שנייה של נשים, שבאמת רוצים לעזור לאנשים אחרים. והם עושים את זה בדרכים מיידיות, בדרכים שעומדות לרשותם. מי שצריך כסף, הם נותנים לו כסף. מי שצריך אוכל, הם נותנים לו אוכל. מי שצריך לינה, הם נותנים לו מקום. דברים כאלה. אנשים שאנחנו גורם, אנשים הטובים. אז זאת קבוצה שנייה. קבוצה שלישית של אנשים, זה אנשים שמבינים מה קורה בחיים. הם מבינים שזה לא מספיק לתת כסף או אוכל לאנשים או מקום לינה לאנשים, מכיוון שגם אם ניתן להם את הדברים האלה, הם עדיין יסבלו. אתם מכירים את הבדיחה הזאת שהרופאים מאבדים 100% מהפציינטים שלהם, והם עוזרים כל הזמן. גם כשאתם נותנים אוכל לאנשים בזמן שהם אוכלים, הם מזדקנים ומתקרבים למותם. הם ממשיכים להזדקן כשהם ישנים במקום הלינה שנתתם להם. וכך הלאה. אז אנשים האלה מבינים שלא די בכך, ושצריך לפעול לעצור את הסיבות לסבל של אנשים. לא רק את הסבל המיידי שאנשים חווים באותו רגע, גם את זה צריך להקל, אבל צריך ללמוד לפעול ברמה של הסיבות בסבל של אנשים, ולחסל אותו עד למקום של לחסל את המוות עצמו. במיוחד לחסל את המוות עצמו. ולחסל כל צורה של סבל בעולם. אז בפסוק הזה, מה שאני דבר אומר, אני שולח את החסד, את הקרמה הטובה שלי, לעזור לאנשים בטווח הקצר, אבל אני גם שולח אותה לעזור לאנשים באופן האולטימטיבי. ויש קבוצה רביעית של אנשים. אנשים שאומרים, אני עוזרת לאנשים בצורה אולטימטיבית. אין לי זמן לעזור לאנשים עם אוכל ועם לינה ועם כל זה, כי אני בודיסטווה ואני עושה את הדברים האולטימטיביים. זה לא איך שבודיסטוות מתנהגים. בודיסטוות עושים גם את זה וגם את זה. אז אם בא מישהו רעב, הם נותנים לו אוכל, והם גם דואגים לו באופן אולטימטיבי. הם גם מקדישים את הקרמה ואת החסד ושולחים את זה להם כדי לחסל בסופו של דבר את הסבל שלהם. בודיסטוות צריכים לעשות את שני הדברים. אז אנחנו עכשיו נצא להפסקה. נעשה קודם מנדלה לפני שאתם קמים. אחרי שנעשה מנדלה, אני אשאר כאן. אלה מכם שלא נפגשנו בשדה התעופה ואתם רוצים לבוא להגיד שלום, אני אהיה כאן חלק מהפסקה. ואחר כך בימים הבאים אני גם כן אהיה זמינה לכם פה בהפסקות. אז בואו נשב נעשה מנדלה.
כל בריאה בעולם שכולו